אהלן חברים, שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של הפודקאסט של תנועת אם תרצו, והיום אנחנו עם אורח מיוחד, שלום ארנון, מה נשמע?
שלום וברכה.
אז אנחנו פה עם ארנון סגל, פובליציסט, עיתונאי ותיק בעיתון מקור ראשון ובמגזין עולם קטן, וגם מחבר הספר שיצא ממש לאחרונה, הבית, על הר הבית. עכשיו, בלי הקדמות מיותרות, אני רוצה לגשת ישר לעניין. ארנון, השבוע, שר התפוצות אומר, בשידור חי, שבאמת הסטטוס קוו נפגע, אבל הוא נפגע לרעת הערבים. ואני רוצה לשאול אותך, בתור מי שבקי בהר הבית, האם סטטוס קוו הולך לטובת היהודים ונגד הערבים בשנים האחרונות בהר הבית?
הסטטוס קוו הוא בעצם ביטוי מכובס לאפליה גזענית לרעת היהודים. המשמעות שלו מראש היא שעוד מ-67 בעצם, שיהודים אינם בעלי הבית בהר הבית, הם אורחים, הם מבקרים, המשטרה מקפידה עד היום לכנות אותנו מפקרים, ובעלי הבית הם הוואקף המוסלמי, הערבים. ומהבחינה הזאת לא השתנה דבר מאז ששת הימים ועד היום, מאז כ"ח באייר תשכ"ז ועד היום פסח תשפ"ב, כמעט 55 שנים. מהבחינה, המוסלמים עושים בהר הבית כרצונם, כבתוך שלהם, כולל הפיכת חללים, שמעולם לא היו מסגדים, עוד ועוד שטחים בהר הבית למסגדים, ויהודים, המעט שמותר להם זה לבקר, גם זה מוגבל מאוד. מהבחינה הזאת אין שום סטטוס קוו, כלומר, הסטטוס קוו, מעבר לכותרת שצוינה לעת, בעצם הוא אמור להיות מצב סטטי, אין שום דבר סטטי בהר הבית, אלא כל הזמן יש סיפוח זוחל של הצד המוסלמי, של עוד ועוד סמכויות ועוד ועוד שטחים, כולל בשלב מסוים גם גשר המוגרבים, הגשר היחיד בעצם, השער היחיד, שער הלל שדרכו נכנסים אלה שהם לא מוסלמים להר הבית, גם הוא, המוסלמים תפסו על הבעלות ואסרו השיפוט שלו. ולכן כבר 17 שנים אנחנו עולים על איזושהי קרותאה, שבשלבים מסוימים גם אימה להתמוטט, והכל בגלל פחד מכך שהוואקס בירדן וראאד סלאח לא מרשים לשפץ אותו. יש לזה עוד המון דוגמאות, אבל...
אני חייב לשאול אותך שאלה, בעבר יהודים הלכו, אני מכיר אנשים שסיפרו לי שהם היו בתוך המסגד, גם בכיפת הסלע, גם בכיפת הזהב, בלי יותר מדי בעיות, האם זה נכון או שזה איזושהי המצאה שעכשיו אנחנו עושים פה מציאות מחדש?
זה נכון, כיפת הסלע, כיפת הזהב זה אותו מבנה, אתה מתכוון מן הסתם גם למסגד אל-אקצא, כיפת הכסף, בלתונה, ובעצם לכל המבנים שבהר הבית. מבחינת המשטרה, מבחינת הרשויות, זה בעצם התאפשר עד שנת 2000, יהודים, דיירים, כל מי שהוא לא מוסלמי, היה יכול להיכנס גם לתוך המבנים המוסלמיים בהר. אני כיהודי לא נכנס לכיפת הסלע, כי זה מקום קודש הקודשים. אבל מבחינת המשטרה, הדבר הזה התאפשר. למסגד אל-אקצא, שהוא בכלל מחוץ להר הבית המקודש ליהודים. בעיקרון זה התאפשר תמורת תשלום לכרטיסי כניסה. בשנת 2000, ששרון עלה להר הבית, הר הבית נסגר למשך 3 שנים, וכשהוא נפתח, הוא נפתח באופן חד צדדי. זאת אומרת, מדינת ישראל פתחה אותו, והוואקף לא הסכים לזה. ולכן, מאז ועד היום, הוא לא חידש את האפשרות של כל מי שאיננו מוסלמי להיכנס לבפנים המקורים בהר הבית. זאת עוד דוגמה אחת מני רבות, לזה שהסטטוס קוו הוא לא סטטי, הוא לא אמיתי, אין באמת סטטוס קוו, אלא סיפור זוחל של זכויות של המוסלמים לטובת עצמם.
עכשיו, השאלה היא, האם כשהשבוע יצאו הודעות מהמשטרה, המשטרה נמנעה מלהיכנס למסגד, ואנחנו רואים גם איזשהו דיבור על זה שהמשטרה פרצה למתחם הר הבית, אבל מה זה? למתחם אל-אקצא, אבל זה לא מתחם אל-אקצא, אל-אקצא זה המסגד, אבל שאר המקום הוא הר הבית. איך קורה התהליך הזוחל הזה? השנה באמת היה איזשהו סקלציה בדיווחים של המשטרה שאני לא זוכר בשנים קודמות.
המשטרה, כמובן, קודם כל, כל הודעה שלה היא כרוכה באיזה שקר מסוים, שהיא כביכול מגוננת על חופש הפולחן בהר. הרי המשטרה עושה הכל כדי להגן, לגונן על הפורעים, אלה שמתנגדים לחופש הפולחן, כי חופש הפולחן הוא אמור להיות לכל הדתות. חופש פולחן זה הדבר האחרון שמתאפשר בהר הבית. יש שם חופש לבריונות, חופש לפורעים, חופש לאויב, ובעצם, חלק מהמגמה בייחוד בשנים האחרונות של המוסלמים, הרי איך הם יצדיקו את הדרישה שלהם שלא להעניק אפילו סנטימטר בהר הבית ליהודים? הם צריכים להפוך את כל סנטימטר בהר הבית למסגד. בעיקרון, מסגד אל-אקצא הוא מקום מאוד מוגדר בהר הבית. הוא בצד הדרומי ובצד שהוא אפילו בתוך הרחבה שהורדו צריכים את הר הבית, מעבר להר הבית המקודש שמתואר במשנה. ובעצם לא הייתה שום בעיה, גם לא הלכתית להיכנס לשם, אבל המוסלמים לא רצו כמובן, מה שמעניין אותם זה לא בהכרח ההיבט הדתי של ההר מבחינת האסלאם, אלא העובדה שהוא בעצם משמש כאיזו מדינה פלסטינית בקטן, מקום שהוא אקס-טריטוריה, שמקום שאין בו ריבונות ישראלית, ולכן מה שמעניין אותם זה לשמר את המציאות הזאת, ולכן הם חייבים לקרוא לכל ההר, כולל כל רחבותיו, אל אקצא. וזאת הסיבה שהמשטרה והרשויות הישראליות בעצם מאמצות את המינוחים האלה, וככה יוצא שבעצם אנחנו, כל יהודי שעולה להר הבית, מוגדר כפורץ לאל אקצא, ויש גם בתוך הממשלה מי שמצדיק את ההיסטריה המוסלמית בעניין.
השנה, אם אני קראתי נכון בדיווחים שלך, נשבר שיא חיובי, זאת אומרת, זה שיא של כל הזמנים, או מאז שאתם מודדים, או איך זה עובד?
תראה, בזמן בין המקדש עלו יותר. מאז, אני חושב שמאז 67, נגיד בשלב ראשון, אחרי מלחמת ששת הימים, באמת כל העם עלה להר הבית, אגב, בלי הקפדה על הקדושה שנדרשת מבחינת הדת היהודית, כי עלייה להר הבית היא אחרי תפילה במקווה וללא נעלי אור, וגם ככל שעולים בגובה בהר הבית, עולים גם ברמת הקדושה, יש מקומות שרק לכהן גדול מותר להיות שם ביום הכיפורים, ויש, כן, כיפת הסלע, וגם יש כמה מתחמים שסביבו שהעלייה לא מתאפשרת אליהם ברמת הטהרה שלנו כרגע. אבל בעיקרון כן היה אפשר לעלות יותר, והסיבה שזה לא מתאפשר היא שהמדינה והמוסלמים מצרים את צעדינו בעניין, ולא... ובעצם מפקחים על כל קבוצה, מבסטים את הקבוצות בצורה כזאת שתידרש המתנה אינסופית ומתישה, ולכן אנחנו, וזה מציאות שאנחנו היינו רוצים, לכאורה אלה נראים מספרים לא מאוד מרשימים, 4,600 יהודים בחמישה ימים, אבל צריך לזכור שהר הבית, בוא ניקח את השבוע האחרון, הר הבית היה פתוח בסך הכל רשמית, כאילו, ליהודים, לכל מי שהוא לא מוסלמי, 3:30. ולא באמצע היום, אלא בין 7:00 ל-10:30 בבוקר. זאת אומרת, יהודים מחיפה, והיו כמה יהודים מחיפה שהגיעו לשם, הגיעו מכל הארץ, אני יודע על קבוצה שיצאה מחיפה ב-4:30 בבוקר, הייתה צריכה להגיע לשערי ההר, להמתין שם שעה-1:30, כי הכניסה היא במכסות, ואז לעלות לפעמים לסיור של 2 דקות בהר. כלומר, כל המסע הארוך הזה בשביל 2 דקות בהר. בכל זאת, וזה באמת מעורר בי אופטימיות עצומה, יהודים עשו את המסע הזה, ואלפי יהודים תרחו והגיעו, למרות התנאים הבלתי אפשריים, ראינו מה היה בכותל בימי חול המועד. הרבה יותר דלים מהרגיל, ולעומת זאת, בהר הבית היה הרבה יותר עמוס מהרגיל, ביהודים.
איך אתה מסביר את זה?
אני מסביר את זה שיהודים, יש להם נחישות, והציבור, ברור לי שכל אחד שעלה בפועל להר הבית מייצג הרבה מאוד אנשים שישבו על הספסל ותמכו בו, לא עשו את זה בגלל הקושי הטכני, לפעמים גם הקושי להיטהר, הרי זה דורש גם תהליך של טהרה, אבל תומכים בלב שלם, ואלה שעלו בפועל מייצגים ציבור רחב מאוד בישראל, הרוב הדומם, שתומך בזה, שרוצה שינוי בהר הבית, שרוצה חופש פולחן בהר הבית, שרוצה שמדינת ישראל תפרוס סוף סוף את חסותה על המקום הזה, תפסיק את ההפקרות בו, ותחזיר את המקום לכפרתו, וזה חד משמעית.
מהזווית ההיסטורית שלך, אתה רואה, השנה ראית שינוי לרעה במה שקרה בהר הבית, זאת אומרת, קל מאוד להיכנס לשיח הפוליטי שאנחנו משתדלים שלא להיכנס אליו כאן בפודקאסט של מה היה השנה לעומת ממשלות קודמות, אבל אני יכול להגיד לך, אני 30 שנה, מאז שאני ילד, מגיע לכותל כל שנה, ברוך השם זכיתי גם בשנים האחרונות לעלות להר, אבל כמה וכמה פעמים, אבל לא זוכר שהתפללתי בכותל ואני שומע בומים כאלה, לא זוכר. אולי אני, אתה יודע, אולי זיכרון שלי קצר, אבל באמת אתה יכול לתאר לנו השנה קרה משהו חריג, מה השתנה בשבוע שעבר? שירושלים הייתה זירת מלחמה, אני לא מדבר על פרעות ואינטיפאדה, אני מדבר על המתחם המקודש הזה, שהוא הפך להיות, אתה יודע, אינסור, ירי וזיקוקים ובקבוקי תבערה אפילו שראינו.
לצערי זה לא המקרה הראשון בהר הבית, ואני זוכר בשנות הפעילות הלא רבות שלי בעניין, אבל נגיד ניקח את העשור האחרון, היו עשרות או מאות אירועים כאלה. מאות לדעתי.
אבל פעם ראית את הכותל ככה, ריק? פעם הכותל היה ריק ככה?
גם היה ריק ככה, אבל בוודאי שכשהם רואים, בעצם השיטה הישראלית של התמודדות עם הבעיה הזאת של הר הבית, היא שיטה לא טובה. כי עובדה שהיא לא מצליחה, עובדה שאנחנו שוב ושוב חוזרים אל המראות האלה, שהשנה, אני מסכים איתך, גם בגלל הפיגוע התדמיתי שהיה ביום הראשון של, בדמות עיתוי יוונים מסיבי על אוטובוסים בדרך לכותל, שממש הרפיע את ההמונים מלהגיע, לשמחתי לא הייתה עולים להר, כי הם כנראה קצת יותר רגילים בזה, אבל המשמעות של זה היא משמעות הרסנית, בייחוד שזה קרה בכל המועד. בוודאי שיש פה גם השפעה מצטברת של העובדה שנותנים לפריונים של השכונה להתפרע שם, ולגורמים הכי אלימים בישראל מעודדים אותם, ראינו רק שבוע שעבר שנותנים לראי צהל, לא מגבילים אותו מלהיכנס להר הבית, ובמקביל את איתמר בן גביר להבדיל, ואת אנשיו במצעד הדגלים הם דווקא מנעו מלהגיע לשער שכם, יש השפעה למסר שמדינת ישראל משדרת, היא משדרת לבריוני כל השכונה, בואו תתפרעו, אנחנו נתקפל, זה עובד, השיטה הזאת עובדת.
זה מאוד מעניין, כי אני זוכר שיחה שהייתה לי בעבר, היינו באיזושהי הדרכה, והיה שם איזשהו מפקד שעבר בשבק, שהיה קשור למחוז ירושלים, ואמר, תשמעו, מדברים איתכם הרבה על זה שמה שקורה בהר הבית יכול להעביר את כל המזרח התיכון, אומר, אבל בתכלס זה לא באמת ככה, והאם באמת, זאת אומרת, בשנות ה-80 וה-90 אנחנו יודעים בוודאות, אולי אתה תרצה להרחיב על זה, שהיו טיולים של בתי ספר הגיעו לכותל ועלו להר הבית, וזה היה, אני לא יודע אפילו אם זה היה משמעות דתית, אני חושב שאנשים פשוט באו, כי זה אתר מורשת, כמו להבדיל צרפתי שהולך איך קוראים למקום הזה, לסום, לקרבות של מלחמת העולם הראשונה, וזה בסדר גמור, לנורמנדי, אני לא משווה כמובן, אבל בכל זאת, יש איזשהו, מה השתנה שהופכים את זה, מה כל כך מפחיד, מה התרחיש האימים, הרי מה שקרה גם באינטיפאדה השנייה, הרי כולם יודעים, ערפאת תכנן את זה, אין פה איזה משהו, למה, מי הפך את הר הבית גם אצלנו, לכזה דבר שהוא מפחיד, הרי בסוף עולים להר, זה כל הסיפור, אנשים חושבים, מה קורה שם, עולים להר, עומדים רבע שעה ויורדים, זה הסיפור, אין פה איזה משהו, אף אחד לא מתחיל לזרוק שם אבנים, אתה רק חוטף.
הסיבה, ברור שיש הבדל דרמטי בין אנשים שעולים בעצם כתיירים. גם אם הם יהודים, אפילו יהודים חופשי כיפות, כל עוד הם עולים למקום הזה כאתר כשמקבלים את, נגיד, את האסלאמיות שלו, הם לא מאיימים בעצם נוכחותם על הוואקף, על ההגמוניה המוסלמית במקום. ברור שאנחנו, כשאנחנו עולים להר, גם מישהו לא בעל חזות דתית, כן, יש לנו גם אנשים מכל המנעד, בין דתיים לחרדים ודתיים לאומיים, וגם אנשים שהם לא דתיים, וברור שמי שעולה מתוך איזושהי אמירה לאומית, הוא מאיים מאוד על השליטה המוסלמית שנוצרה במקום, הוא מאיים גם על הרשויות הישראליות שעשו כל מאמץ, מהיום הראשון, מכ"ח באייר 67 ועד היום, להשאיר את ההגמוניה הזאת על כנה, ואני לא חושב, אני כופר לחלוטין בהתלהמות של גורמי ביטחון, או גורמי ביטחון כביכול, שמרשים לעצמם לדבר במינוחים אפוקליפטיים על המקום הזה, אני חושב שהם מכניסים, בעיקר יוצרים את הבעלה אצל עצמם, עד כדי כך שדברים מאוד פשוטים, דברים מאוד פשוטים שהיו יכולים להיבטר ממש בקלות, ובעבר נפטרו ממש בקלות, פה מסלימים לרמת על של פיגוע אסטרטגי, של באמת השפעה, שמה שיוצא בהפוך על הפוך, מה שאמר אורי צבי גרינברג, השולט בהר, שולט בארץ ישראל כולה, ואם נותנים לגורמים העבריינים והפיזונים ולאויב בעצם לשלוט בהר הבית, זה משפיע בסופו של דבר על ישראל כולה, ועל העולם כולו אפילו.
אתה רוצה לתת לדוגמה, אמרת שדברים בעבר היו נפתרים בקלות.
אלף דוגמאות, למשל, אני חושב שאחרי הפסח, אנחנו בוגרי פסח תשפ"ב, אז כולנו היום יודעים, כל החילונים הכי ידוקים בישראל יודעים שיש מצווה להקריב קורבן פסח בערב הפסח. איך אנחנו יודעים את זה? כי חמאס ואבו מאזן והרשות הפלסטינית דאגו שכולנו נדע שיש כאלה, שיש יהודים, שבגלל זה אפילו הם אמרו, היא הולכת לעזור להם להקריב קורבן פסח בהר הבית. זאת אומרת שגם, אני חושב שאפילו הרבה דתיים לא ידעו שיש מצווה כזאת. מצווה יסודית מאוד ביהדות אגב, היא מצווה, אני שמח על זה, אני חושב שזה...
המצווה הראשונה, לא?
המצווה הראשונה שישראל התקברו, נכון, ומצווה שהיא מקבילה בחומרתה לברית מילה נגיד. ומצווה מאוד חשובה, אני מאוד בעד שהיא תתאפשר. אגב, זה כמו על של יום העצמאות, אין בזה שום דבר פגני או מוסדר, זה בסך הכל יושב כל עם ישראל בירושלים המקודשת בליל הסדר, ואוכל בשר, כמו על היש של יום העצמאות, ושר את ההלל, ומודה לאלוהים. זאת המצווה, אבל היום כולנו יודעים את זה. איך אנחנו יודעים את זה? כי אנחנו נתנו, אפשרנו, לצד הרי מה הייתה התגובה של מדינת ישראל הרשמית לאיומים האלה, שהגיעו מחמאס, להבעיר את ישראל, אם יאפשרו להקריב קורבן פסח בהר הבית? הם לא אמרו, אתם, סליחה, סליחה, אנחנו מדינת חוק, מאפשרים חופש פולחן לכל הדתות, גם ליהודים, ולא, זה לא מה שהם אמרו. הם יצאו מגדרם כדי להוכיח שזה לא נכון. והלכו, כל צמרת המדינה הלכה למלך ירדן, והיא התרפסה בפניו, בחודשים שקדמו לפסח, מתוך איזו תבהלה כללית, מה יקרה אם הוא ייתן את האות והגויים יסתערו עלינו בליל הסדר, בגלל האשמת הלילת דם הזאת. והפוך על הפוך, דווקא כל הרתיעה הישראלית הזאת, שבעצם הרתיעה של עם ישראל, של מדינת ישראל ממהותה, מהמהות היהודית שלה, והתנצלות על המהות היהודית שלה, ועל המקום שהוא הסמל העיקרי לחזרתנו לכאן, אחרי 2000 שנה, שזה הר הבית, ארץ ציון בירושלים, דווקא זה תדלק את האויב, והביא להסלמה הרבה יותר חמורה במציאות, מאשר מה שהיה קורה, אם גייצל לא הייתה נכנסת לרמות ההיסטריה האלה. זה לא היה מחויב המציאות. דווקא אנחנו, בתגובתנו המבוהלת, הדלקנו את האויב שלנו, ואם היינו מגיבים בפסון, ברוגע, אפילו, נגיד, נלך אפילו, אפילו אם הם לא רוצים לממש את חופש הפולחן, הם היו יכולים להגיב בהרבה יותר רוגע. העובדה שהם, כלומר, בנט, לפיד, נשיא המדינה אפילו, שהלך למלך ירדן, שר הביטחון, גנץ, וכל צמרת המדינה, ובר לב, שיצאו מגדרם כדי להוכיח לאויבים שלנו, שאנחנו לא רוצים, שאין לנו שום אינטרס בהר הבית, זה לא שכנע את האויב, להפך, זה דווקא תדלק את התבערה.
מרתק, זה מתחבר גם למחשבה שהייתה לנו, שהיינו בצעדת הדגלים, ש... יש איזשהו כיוון שעכשיו גם שער שכם זה סוג של אלקטה, זאת אומרת, זה כבר לא שער שכם, הם קוראים לזה בשם אחר, נכון, בבל עמוד, אם אני לא טועה?
בבל עמוד. למה זה נקרא בבל עמוד, אגב? בגלל ששער שכם היה, הרי כל העיר העתיקה לא בנויה, כמו מחנה צבא. איזה מחנה, של איזה צבא? של הצבא הרומי, של אי הקפיטולינה, שנבנתה פה על חורבות ירושלים של בית המקדש. ובשער שכם, שזה היה השער הראשי של העיר, היה שם עמוד שעליו הפסל של אדריאן. בגלל זה עד היום הוא נקרא בבל עמוד.
מדהים. אז עכשיו גם שם כבר באמת בעייתי מאוד לעבור, למי שיש לו חזות יהודית, כי זה גם הופך להיות חלק מאיזה פולחן שהוא מומצא. ואני רוצה לשאול אותך, בהקשר הזה, אפרופו המצאות, אז אתה קיבלת, אני חושב, מחמאה מאוד כיפית בסופה שהאחרון, אני גם קורא ידיעות, כי ידעת מה קורה, מחמאה אני עושה במרכאות, אבל זה עובד הפוך. מנחום ברנע הוא קינה את הר הבית, את אל-אקצה הוא קינה המקום השני בחשיבותו לאסלאם, אנחנו כבר נתייחס לזה, והוא גם דיבר על הספר שלך. אז רציתי לשאול אותך, אני יודע שבספר שלך אתה מתאר המון מההיסטוריה שלו, א', מתי המסגד הזה נבנה? לפי מה שאני יודע, המסגד הזה בכלל לא נבנה בזמן שהקוראן נכתב אלא אחריו, מה היו המטרות של המסגד הזה, ובוא נגיד, ניקח את מי הקמת המדינה, אתה יודע מה, מ-67 ועד שנות ה-90, מה היה המצב שם, ואיך זה הפך להיות המצב שזה היום? זה, אתה יודע, ככה, מסע לאורך הזמן.
כן, אז שוב, אם אנחנו מדברים על המסגד, המסגד יש אחד בהר הבית במקורו, זה המסגד שהיה במשך 1,300 שנה, מסגד אל-אקצא, כיפת הכסף, הוא בכלל מחוץ להר הבית המקודש. לא, אין שום בעיה בעיקרון, שאפילו יהיה בית המקדש לצד מסגד אל-אקצא, כי הוא לא נוגע בכלל במקום המקודש ליהודים. יש את כיפת הסלע, שיושבת, שהיא מבנה שנבנה לכבוד, זה מבנה על פסגת הר המוריה, שנבנה לכבוד אבן השתייה. בלשוננו היינו אומרים אבן התשתית, אבן היסוד, לב העולם, המקום שמנו לב העולם, מקום קודש הקודשים. כיפת הסלע יושבת על מקום המקדש, כיפת הזהב, מה שנקרא. היא נבנתה, בוא נגיד, לפי ויקיפדיה, לפי מה שמקובל, היא נבנתה בפני עבד אל-מלך. מה זה?
לפי ארנון, ניקח אותך.
קטונתי מלהגיד, אבל בשנת 691, בידי עבד אל-מלך. אבל יש הרבה מאוד ראיות לזה, שהיא נבנת, שהיא בבסיסה נבנתה עוד לפני כן, במאה השביעית הספירה, כמה עשרות טובות של שנים קודם לכן, בתקופה שהייתה תקופה של כיבוש פרסי, שכנראה היהודים היו שותפים בכיבוש הזה, ונתנו להם יד חופשית בהר הבית, והם בנו מבנה על ההיכל, על מקום המקדש היהודי.
על ידי היהודים.
וזה מבנה שיכול להיות שהוא יהודי בכלל במקורו. ואתה שואל מה היה שם, מה הייתה שם המציאות אחרי בעצם הקמת המדינה? בעצם, בוא נגיד ככה, לאורך הרבה מאוד, מאות שנים, עוד לפני שחזרנו לכאן, עוד לפני שיבת ציון, הר הבית היה מקום ממש רדום, לא בשולי האימפריה המוסלמית, לא מקום מאוד חשוב. אני, אין לי שום מאבק עם המוסלמים, על כל מוסלמי שלא רוצה לשחק כדורגל או להפגין בעד חמאס, אלא רוצה באמת להתפלל במקום הזה, לעבוד את אלוהים, בבקשה, זה המקום. ישעיהו הנביא אומר, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, זה המקום. פדל, אבל גם יהודים שיוכלו. באופן, נגיד ככה, ככל שההתעניינות היהודית במקום הזה גברה, ככה גברה במרכאות הנפיצות שלו. כלומר, ככה גברה ההתעניינות המוסלמית, וגם התגברות העלייה המוסלמית להר, וגם ההשקעה המוסלמית בהר, וגם הרס העתיקות. ככל שהם ראו שבעצם הכל זה תגובת נגד להתעוררות היהודית במקום הזה, כמו, אגב, לדעתי זה מיקרו-קוסמוס, וזה ארן פן, מה שקורה בישראל כולה, שגם כל עוד לא היו פה יהודים, גם לא היו פה כמעט ערבים, הארץ הייתה שוממת לחלוטין. ברגע שיש התגברות של נוכחות יהודית במקום הזה, יש גם התגברות לעומת זאת של נוכחות ערבית.
מרתק, וסתם לדוגמה, אני אקח מנהיגים ככה, בן גוריון או גולדה או אפילו שמיר, יש להם, בספר שלך אתה מראה התייחסות של המנהיגים הישראלים לאורך השנים, מה הם חשבו על הר הבית, מה הם אמרו?
כן, אבל בשוליים, כלומר, הרבה מזה השמטתי, אבל השארתי כמה דברים חשובים, וזה להראות, נהוג ככה לתלות את כל האשמה, גם עד היום יש נורא נוח, אגב, לתלות האשמה במשה דיין, כאילו הוא זה שאחראי לכל העובדה שעד היום אנחנו לא שותים בהר הבית, זה לא נכון מתחילה ועד סוף. כלומר, רואים, שמראשית הציונות, בעצם יש לי מגמה, בוא נגיד, אם ניקח 2,000 שנות כיסופים יהודים להר הבית, וקופצים על כל הזדמנות, או מרית עין של הזדמנות, כדי לחזור למקום הזה, לחדש את ימיו כקדם, לחדש את עבודת המקדש מהמקום שבו היא נפסקה, במאה השנים האחרונות, המגמה הפוכה לחלוטין. עם ישראל בורח מהר הבית. זה ממש התחיל אחרי מלחמת העולם הראשונה, כאשר בעצם הבריטים סביב הצהרת בלפור כבשו את הארץ, ואז המוסלמים דבר ראשון אמרו, רגע, היהודים הולכים במסגרת המנדט שניתן להם, הם הולכים להקים מחדש את בית המקדש, וסביב זה מתעוררת מפרעות תרפ"ט ועד פרעות תשפ"א שעברנו, וכל המלחמות, הכל סביב הסיפור הזה, סביב המקום הזה, וההנהגה הציונית, מראשית הדרך, מימי חיים ויצמן, וארלוזורוב, ואין, שומעים ממש כמעט מילה במילה, כמעט אין הבדלים בין ההתנהלות של ארלוזורוב נורינטר, חיים ויצמן ב-1918, ארלוזורוב ב-1931, ובן גוריון ב-48, ומשה דיין ב-67, ונתניהו נתניהו ובנט במאה ה-21. אותה התנהלות בדיוק. ארלוזורוב עורך מסיבת עיתונאים ב-1931, שהוא באו, כלומר היה איזה חשש שמאורעות תרפ"ט, שבכלל פרצו על רקע הכותל המערבי, תהלוכת ביתר לכותל המערבי, מאורעות תרפ"ט הולכים לחזור על עצמם, וארלוזורוב כינס מסיבת עיתונאים מפוחדת, די היסטרית, שבה הוא אמר שאלה טענות שקריות, ואין לנו כמעט מילה במילה מה שאמר לפיד בשבוע שעבר, אותו דבר, אותם הדברים, אין לנו שום שאיפות בהר הבית, הוא לא הגדיר את זה כהר הבית, אבל המקומות המקודשים לאסלאם, אגב, אותם ביטויים מכובסים, שקריים, כמו שהיום מדברים על המשטרה בכל הודעה שלה, והממשלה בכל הודעה שלה, מדברים על חופש פולחן לכל הדתות, ובאמת אנחנו יודעים שזה שקר, שאין חופש פולחן לכל הדתות, אז הוא דיבר על המקומות המקודשים למוסלמים, כאילו ליהודים המקום הזה לא מקודש.
לפני יומיים, הפורים ערבים השליחו את עמדת המשטרה משאר הרחמים.
נכון. שער הרחמים זאת אותה עמדה מסורתית שממנה ירו על כוחותינו ועל יהודים בכלל גם במלחמת השחרור וגם במלחמת ששת הימים וגרמו לנו לאבדות כבדות. ובן גוריון נתן בתש"ח הוראה שלא להגיב לירי שיורים מהר הבית. הם יכולים לראות עלינו ואנחנו לא יכולים להגיב להם.
מדהים. כמו שהשבוע שעבר המשטרה התעקשה להגיד בכל פעם השוטרים הגיבו, אבל הם לא נכנסו למסגד, הוציאו כמה פעמים את ההודעה הזאת, אני עקבתי והזדעזעתי, אני מנסה לחשוב מה קורה, אם מתוך בית כנסת היו יורים על ערבים, בית כנסת זה היה בצדק, היו פורצים ועוצרים את היורים, לא צריך בכלל להסס.
נכון.
עכשיו, השאלה היא כזאת, א', מעניין אותי בהיבט האישי, אולי תרצה לספר קצת מה הביא אותך להגיע לעסוק בהר הבית, למי שלא מכיר, במקרה פספס את עמוד הבית, בעיתון מקור ראשון, מדי שבוע ארון מביא שם ככה איזה חידוש או קטע מן הארכיון או עדכון על מה שקורה בהר הבית, שבסופו של דבר באמת צריך לזכור, חילונים, יהודים, חילונים, דתיים, זה לא משנה. בסוף, מבחינה היסטורית, זה המקום המקודש, עם כל הכבוד לכותל ויש הרבה. אבל הר הבית הוא המקום המקודש לעם היהודי, וזה דבר שכתוב בכל מקור היסטורי. אז מה הביא אותך לעסוק בזה? ואולי הדבר הנוסף זה במבט קדימה, תשמע, מצד אחד אני מסכים, אתה אומר, יש סי בעלייה, וכל שנה עולים יותר, ובאמת זה ברוך השם. מצד שני, אני מרגיש שהיכולת שלנו לפעול, היא הולכת ומתמעטת. זאת אומרת, היה לנו בהתחלה רק את אל-אקצא, בשנות ה-90 הם בנו שם את המרואני הזה, או תורבות שלמה, אפילו הייתי שם בפנים, מסגד, זה המסגד הכי גדול במזרח התיכון, יותר גדול מאל-אקצא. עכשיו זה שער שכם, לאן אנחנו הולכים? זאת אומרת, עכשיו כל המתחם הוא כבר מתחם אל-אקצא, מה זה מתחם אל-אקצא? זה המצאה שאני לא שמעתי עליה בחיים עד השבוע, באמת, אני לא זוכר שנה שעברה אמרו את השם הזה, ולאן זה הולך? זאת אומרת, מה צריך לעשות כדי לקרוא לחילוני הממוצע, עזוב את האדם הדתי שהוא מתפלל וזה, אבל בסוף קשה מאוד לחבר את הציבור המסורתי יותר להר הבית, ומה אתה חושב שצריך לעשות בהקשר הזה? גם הספר שלך, אני חושב, הוא חלק מהניסיון הזה.
קודם כל, איך אני הגעתי? הגעתי לנושא מתוך איזה, מה שנקרא בלשון הפסיכולוגים, דיסוננס קוגניטיבי. כלומר, אי-הלימה. בין מה שאני עצמי, כמו כל יהודי דתי, מצהיר עליו בתפילה, בכל הזדמנות דתית, הרי לפחות 3 פעמים ביום יהודי מבקש לחזור, יהודי בתפילה מבקש לחזור להר הבית. 200 מתוך תרי"ג, שליש ממצוות היהדות, אפשר לקיים אותם רק בהר הבית. אנחנו שאנחנו, לא, אין לנו את הר הבית, אנחנו בעצם לא יהודים, אנחנו זכר ליהודים. ככה אמרתי לעצמי. עכשיו, מצד אחד אני גרתי באופרה, גדלתי ביישוב שלכאורה היה לי את כל הסיכויים שיקחו אותי כילד להר הבית, ואף אחד לא לקח אותי לשם, ואף אחד לא... ואני אומר, רבא, הר הבית בידינו, נכון? ככה למדנו. גדלנו, הדור שאחרי ששת הימים, שהמקום משוחרר והמקום בידינו, אז איך קורה, זה לא נושא שולי, זה הנושא הכי מהותי ביהדות, מרכז היהדות, ואנחנו, אין לנו אותו. ומתוך הדיסוננס הזה הגעתי להתחיל להתעסק בנושא. ומה שאני מנסה בעצם לעשות גם בספר, וגם באמצעות דף הבית בעשר השנים האחרונות, במקור ראשון, זה לבאר את הבורות. קודם כל, אני גם, דרך זה, בעיקר אני למדתי הרבה מאוד על המקום הקדוש הזה, שהוא מוזכר בתקשורת ולא במקרה, הוא מוזכר תמיד בהקשרים שליליים. ובמקורותינו תמיד נזכר בהקשרים חיוביים. אז איך קרה שהמקום שהוא מרכז היהדות, שהוא המקום שבו התגשמו כל חלום הדורות היהודי התגשם בו, איך הוא הפך להיות כל כך שחור, כל כך אפל, כל כך מוזכר בסתנאה, חבית חומר נפץ, וגדורים מתלהמים מכאן ועד הודעה חדשה, שאפשר להכביר על זה הרבה. אז קודם כל להכיר את המקום הזה, עזבו מה אתם חושבים, צריך לעלות להר או לא צריך לעלות להר, ומה צריך להיות הפתרון בסופו של דבר. קודם כל, לבאר את קשר השתיקה, לבאר בעין את קשר השתיקה, לבאר את הבורות בנושא הזה, שכולם יכירו את הייחודיות של המקום הזה, ואחרי הידע נתווכח, אבל קודם כל שנכיר את דרישת המקום, עולים קורס מורי דרך שעולה להר, וזה נכון גם עד היום לצערי, לומדים על המבנים המוסלמיים של ההר, אבל כמעט לא יודעים דבר על ההיבט היהודי שלו, כאילו אין לו היבט יהודי. ומי שמסתובב בעיר העתיקה, רואה, או לפחות עד השנים האחרונות, במפה, הר הבית מוזכר כאתר מוסלמי. כלומר, ובמסגרת הסיורים, הוא נכלל במסגרת סיורים של האסלאם. אז כאילו, אם רוצים לראות את היהדות, אז הולכים לכותל, הולכים לקבר דוד, אני יודע, למקומות אחרים, לקניון מלחה. ואת הדבר הזה חייבים לשנות. חייבים לשנות, ואני חושב, אני הרבה יותר אופטימי ממך, אני חושב קודם כל, אנחנו רואים גם בסקרים, נערך סקר אפילו בשנה האחרונה, בעולם קטן, במה אחרת שאני נמצא בה, ערך סקר מקצועי של מאגר מוחות, וגילה, ושוב, לא בפעם הראשונה, ראיתי את זה בכמה וכמה סקרים בשנים האחרונות, שחלק גדול מהציבור היהודי בישראל, רוב מוחלט של הציבור היהודי בישראל, רוצה את הר הבית, רוצה חופש פולחן בהר הבית, לא מבין ולא מסכים לאיסורים המוזרים שמוטלים שם על יהודים, ולעניות דעתי, כשהרצל אמר לגבי מדינת ישראל, אם תרצו אין זו אגדה, זה היה הרבה יותר רחוק והזוי, מאשר להגיד את זה היום לגבי מימוש חלומותינו הגדולים בהר הבית, חלום הדורות היהודי בהר הבית, אנחנו כפסע משם, זה עניין של החלטה. אם אני אגיד בשפה דתית, לפעמים אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא מביא את המציאות לאיזה אבסורד, ואז מגיע השינוי הגדול. ואנחנו ממש בעיצומו של האבסורד, כשהאויב שלנו שולט בלב ירושלים, שולט בהר הבית, ויצרנו שם איזה כמו מציאות של הענק וגנו, שלט שאסור לאף אדם להיכנס לגן, נכון? אז האביב הגיע לכל הארץ, אבל בגן של הענק משאר החורף, אז זה מה שקורה בהר הבית. בהר הבית יש שם שלט שקרי, שאסור לאף אדם להיכנס להר הבית מפאת קדושתו, ואני חושב שגם המשיח ראה את השלט הזה ועשה אחורה פנה, ולכן שם נשארה הגלות, שם חוזרים 100 שנים אחורה בזמן, כאילו 100 שנים ויותר, כאילו אנחנו עדיין בתקופה העות'מאנית. ואם רק נרצה, זה ממש תלוי רק בהחלטה שלנו, המקום הזה יכול ברגע לחזור לתיקונו ולחזור לתפארתו, יש פה כמה צעדים פשוטים ברמה הפרקטית, המעשית, למשל, קודם כל, להכיל אותו ברשימת המקומות הקדושים, להכניס אותו, לתקן שם תקנות, זה עניין אפילו של החלטה של שר, לא ברמה שצריך לחוקק איזשהו חוק, אבל להכליל אותו בחוק המקומות הקדושים, ולהכיר בו כמקום קדוש לעם היהודי, כי זה מה
ש... רגע, הוא לא מוכר כרגע? כי הרי יש הרי מנהלת. אז מה זה מנהלת הר הבית?
אין מנהלת הר הבית באמת, זה גופים פרטיים שמכנים את עצמם ככה, אבל מדינת ישראל עוד לא הקימה את מנהלת הר הבית שהיא צריכה להקים.
וואו. טוב, תשמע, צייקת דרך מקורית להסתכל על זה, אני חושב שאולי דווקא עובדה שהסכסוך הזה, שניסו להגיד, להציג אותו סביב אי שוויון, או סביב כל מיני דברים אחרים, בסוף הוא מאוד התמקד בשנים האחרונות, במיוחד בשנה האחרונה, מאז הפרעות, בסביב הר הבית, ומשם כביכול זה זולג לארץ כולה, ואני חושב שיש בזה גם היבט חיובי, כי אנחנו מבינים טוב מאוד, על מה הקרב פה? הקרב פה הוא לא על תקציבים ולא על דברים אחרים, הקרב פה הוא בסוף, על מי בסוף הריבון, וברור שכשישראל תהיה הריבון, יהיה חופש פולחן לכולם. כשהם יהיו הריבון, זה אבנים ובקבוקי תבערה.
זה חביבים.
כן. אז תשמע, ארנון, אז אני רוצה רק לסיים ולוודא שאני אומר נכון. אז מי שרוצה לרכוש את הספר המרתק, הוא כותב בגוגל, הר הבית ארנון סגל, אני צודק?
הבית
ארנון סגל. הוא ימצא דרך לרכוש את הספר. ספר, שוב, למי שחושב שהכל זה פוליטיקה, ספר היסטורי מצוין, שמציג את הדברים כהווייתם. חשוב, דרך אגב, אני גם בוויכוחים שיש לפעמים ברשתות עם מוסלמים, מוסלמים כתבו לי השבוע, ממש, לפני שביעי של פסח, שזה באמת לא בסדר מה שהיה, וגם להם זה הפריע להתפלל בזמן שיש מאומות. זאת אומרת, זה הכל מאוד תלוי, כמו שאתה אומר, ביכולת שלנו להציג את המציאות. אם אנחנו נחפור חודשיים על איזה בחור עם גדי, במקום להגיד, חבר'ה, תראו מה הולך להיות פה, מה קרה פה שנה שעברה, כדאי להתאפס, ולא להגיב כמו שבוע אחרי, אלא בזמן אמת. יכול להיות שאנחנו באמת נצליח, וכמובן, גם הפעילות שאני יודע שאתה עושה, וכאן המקום להזכיר גם את תום ניסני, שהוא גם חבר יקר וחבר גם באם תרצו, ומנכ"ל חוזרים לרבית, אני לא זוכר את השם של העמותה.
ידינו.
מנכ"ל בידינו, סליחה, גם שפועלים להחזיר את הר הבית באמת לתודעה, ומשם כל אחד יחליט, אחד רוצה רק לעלות, אחד לא רוצה לעלות, אבל להבין שמשם נגזר את המציאות, ולא הפוך. אז באמת תודה רבה, ונעשה את זה שוב, רק הפעם הבאה, בעזרת השם, בשורות טובות, גם בהקשר הזה.
אמן.
תודה רבה.
תודה.